אלה שוב ימים לא פשוטים עבור התושבים ביישובי הנגב המערבי, סמוך לרצועת עזה, שכבר שנים מתמודדים עם הטרור המגיע מתוך הרצועה. כעת נוספו לשיגורי הרקטות ופיצתות המרגמה, גם עפיפוני תבערה הגורמים להצתות ולנזקים כבדים לחקלאות. כדי להבין לעומק את מורכבות החיים שם, ואת הכלים שפיתחו התושבים על מנת להתמודד עם האיומים המאושכים, נשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור קרמית פרדן, חוקרת במכון שהשתתפה במחקר שנערך על החוסן החברתי של יישובי עוטף עזה, שצפוי להתפרסם בקרוב. שלום קרמית.
שלום וברכה.
ראשית, מה מייחד את היישובים שנבחנו במחקר, מאפייני האוכלוסייה וכמובן המציאות עם המתמודדים היישובים הללו?
אוקיי, אז אני רוצה ראשית להתחיל ולומר שהמזכר הזה שעתיד להתפרסם הוא למעשה מחקר משותף של הצוות במכון שעוסק במחקר על החזית האזרחית, ויש לו גם שותפים נוספים מלבדי, והם דוקטור מאיר אלרן, דוקטור אלכס אלצ'ולר, פרופסור דניאל אולג'ריג' מאוניברסיטת נורס ווסט איסטרן בארצות הברית, והעוזרת מחקר שלנו יעל אשכנזי. המחקר הזה מציג איזשהו מקרה בוחן כדי לחקור את סוגיית החוסן החברתי ביישובים הללו, באמצעות עיון בעצם בסיפורם של שישה יישובים. עיר אחת, העיר סדרות שנמצאת שם, ומרוחקת כ-3.7 קילומטר מן הגבול. ארבעה קיבוצים, שניים מהם יישובים חילוניים, נירים ונחל עוז, ושניים מהם יישובים דתיים לאומיים, סעד ואלומים. כלומר, יש לנו כאן שישה יישובים שנבדלים ביניהם מבחינת המאפיינים שלהם, והמטרה של המחקר בעצם הייתה לבדוק את הסיפור הייחודי שמספר לנו כל יישוב, שמסייע לו בסופו של דבר לבנות את החוסן החברתי ולעמוד או להמשיך את התפקוד שלו גם ולמרות הפרעות קשות שהם סובלים שם באזור, הפרעות, וכמובן מדובר על הפרעות ביטחוניות. המחקר הנוכחי באופן ספציפי בחן את החוסן החברתי באותן קהילות סמוכות גדר במשך השנים 2006 עד 2016, זאת אומרת לפנינו כעשור שבו היישובים הללו היו חשופים לאתגר ביטחוני. מבחינתנו, כשאנחנו בודקים את החוסן החברתי, אנחנו בעצם מסתכלים על כך שתמצית החוסן החברתי כורחה למעשה ביכולת של המערכת לשמור ככל שניתן על הרציפות התפקודית של הקהילה, גם בתנאים של דחק מאוד גדול, גם בתנאים של סטרס, או לפחות ליצור איזשהו מצב שההפרעה לרציפות התפקודית עבור הקהילה תהיה קצרה ככל שניתן, וההתאוששות מאותה הפרעה תהיה מהירה, ואפילו תאפשר במקרים כאלה ואחרים, תאפשר צמיחה. עכשיו, מכיוון שאני יודעת שהזמן שלנו קצת קצר, אני רוצה להזכיר ממש מספר המלצות בודדות שנובעות באופן ישיר מהמחקר. הדבר הראשון שאנחנו ככה רוצים להמליץ עליו, כרוך בסוגיה של ההתפנות מן היישוב בזמן הפרעה, בזמן שניצבת בפניו אתגר ביטחוני. אני רוצה רק להזכיר שהעניין ההתפנות מהיישובים בעוטף עזה היה נושא או סוגיה מאוד נוכחת באימות האחרון בין ישראל לבין חמאס, האימות בצוק איתן, והיא באמת אחת השאלות הקריטיות שניצבת בפני קהילה ושמאוימת על ידי איזושהי הפרעה קשה. אז בין השיקולים שאנחנו רוצים להמליץ וצריך לקחת אותם בחשבון בסוגיה הזאת, היא כמובן השאלה, קודם כל, מה עומד לנגד עיני הקבוצה, הקהילה, בנוגע להחלטה הספציפית על התפנות? כיצד מבוצעת ההחלטה הזו, ההחלטה על התפנות, והאם אפשר לזהות איזשהו מנגנון קבלת החלטות סדור בעניין הזה? מתוך המיפוי של השאלות הללו, אנחנו הגענו למספר המלצות שנובעות כאמור מתוך המחקר, וביניהם אני יכולה להזכיר שלושה. הדבר הראשון שחשוב לעשות בהקשר הזה של ההתפנות, היא קודם כל למסגר או לתווך לציבור בקהילה את ההתפנות כמהלך לגיטימי. אוקיי? זאת אומרת כזה שלא פוגע בתדמית של העמידה האיתנה של הציבור הישראלי. דבר נוסף שיש לבצע ממש יחד עם זה, זה להכין תוכניות מאוד מפורטות עבור היישוב, כולל האמצעים הלוגיסטיים לפינוי, שעומדים בפני היישוב ומסייעים לו לבצע את ההתפנות הלכה למעשה, וכמובן צריך לדאוג לשלב את האוכלוסייה האזרחית גם באמצעות הסברה, גם באמצעות המודעות שלה למהלך ההתפנות, גם באמצעות תרגול ותכנון נכון של הפינויים האלה, כדי להיערך למצב שבו מצד אחד לא תהיה החלטה ממשלתית על פינוי, אבל כן תהיה החלטה קולקטיבית בתוך היישוב עצמו על התפנות. עכשיו, סוגיה שזאת של שכרוכה בהתפנות עומדת בזיקה נוספת לסוגיה אחרת שאנחנו דנים בה במחקר, וכרוכה בעניין של מידת השליטה שיש לקהילה על מהלך החיים שלה. כשאני מדברת על שליטה על מהלך החיים, אני בעצם מזהה כאן איזשהו, מתוך המחקר כמובן, גורם מפתח שמסייע לקהילה לשמור על הרציפות התפקודית שלה. השליטה בעצם מתייחס לשאלה אם הקהילה וגם הפרטים בתוכה הם הגורמים שמחוללים את מהלך חייהם. זאת אומרת, האם הם מנתבים את האירועים שקורים להם, אוקיי? או שהאירועים פשוט נופלים עליהם או קורים להם. בשפה המקצועית אנחנו קוראים להם מיקוד השליטה. אם מיקוד השליטה הוא פנימי, זאת אומרת אני מחולל האירועים בחיי, או מיקוד השליטה הוא חיצוני ודברים פשוט נופלים עליי וקורים לי. עכשיו, השליטה של קהילה על מהלך החיים שלה מתאפשר גם קודם כל על סמך הנתונים הבסיסיים שלה, וכאן אני מתייחסת למצב הסוציו-אקונומי של הקהילה, לתרבות, לאמונה, למסורת, למנהיגות הקיימת בקהילה, האם היא מנהיגות אקטיבית, האם היא מנהיגות מכילה, וגם תלויה ברמת הערכות של הקהילה למצבי חירום. בעצם בנקודה הזאת אנחנו גם יכולים לשאול את השאלה איך אפשר לזהות מי קהילה שמוכנה למצב חירום. קהילה שאנחנו נגדיר אותה כמוכנה למצב חירום היא כזו שמבצעת מהלכים פרואקטיביים כדי להיערך באופן מיטבי למצב החירום. זאת אומרת, אם מדובר בקהילה שמייצרת בתוכה תרבות של מוכנות, אוקיי, a culture of preparedness, זה מונח שהוא גם מוכר בספרות שאנחנו משתמשים בה, ומה היא כוללת בעצם? תרבות של מוכנות כוללת גם, כמו שאמרתי, הכנה של תוכנית סדורה ומפורטת להתפנות עצמית, למידה משותפת של הקהילה את הצרכים שלה, למה היא זקוקה בשעת חירום, ומה הם המענים המתאימים שיכולים לסייע לה כדי לייצר שוב תשובות לאותם צרכים נדרשים. וכמובן אנחנו עוד נדרשים, הקהילה נדרשת למערך תמיכה למשפחות. אני מזכירה שתקופת צוק איתן לדוגמה באה לידי ביטוי או התרחשה בתקופה של חופש גדול. ואז המערך התמיכה למשפחות היה מאוד מאוד חשוב. לא רק בהיבט של חוגים לילדים ומילוי של או הענות לצרכים שלהם בשעות הפנאי, נוסף כמובן גם על חינוך ובריאות שהם היו נדרשים. זאת אומרת, הערכות מתאימה בנושאים האלה שהבאתי כאן כדוגמה, מובילה בסופו של דבר את התושבים להבנה שהם יכולים לנהל את עצמם בעצמם, אני קוראת לזה. זאת אומרת שהם לא יהיו חסרי אונים כשייווצר איזשהו מצב חירום.
ואם כך, האם כדי שתיווצר מוכנות, כפי שאת מתארת אותה, על סמך כל מיני תהליכים פנימיים, האם נדרשת בכלל התערבות של השלטון המקומי או ממשלה, או שאלה תהליכים שקורים ברמת היישוב או הקהילה בלבד?
באופן עקרוני אנחנו טוענים שאנחנו וגם ספרות אחרת שקיימת בתחום, שכשאנחנו מדברים על קידום של חוסן חברתי, העניין הוא שאנחנו מדברים על תהליך שבנוי בעצם מלמטה למעלה. זאת אומרת, תהליך שבנוי מהתושבים, מהפרטים, דרך המשפחה, הקהילה והיישוב. והאופן שבו החוסן החברתי בנוי הוא כזה של נדבך אחרי נדבך, נדבך על גבי נדבך. אוקיי? זאת אומרת, החוסן של כל אחד מהנדבכים הוא למעשה משמש ערובה לאלה שמעליו.
שאלה נוספת, מהם התמריצים החיוניים לבניית חוסן חברתי, כפי שעולה מן המחקר שלכם?
תראה, ראשית אני אגיד שמהמחקר נמצא שאין דרך אחת לבנות חוסן חברתי. כל קהילה יכולה להישען על מקורות חוזק אחרים כדי לבנות את החוסן החברתי שלה. לדוגמה, בקיבוצים ראינו שנשענו גם על מבנה ארגוני ומערך התארגנות קהילתי מיטבי שסייע להם להתמודד עם מצב החירום ועם המענים שנדרשים במצב חירום, וגם על הון חברתי גבוה, זאת אומרת קשרים חברתיים אופקיים ואנכיים בין החברים שסייעו להם. בסדרות שלא ניחנת בעון חברתי גבוה וגם מתאפיינת בחולשה כלכלית יחסית, יחסית גם ליישובים הקטנים, היא בחרה במנגנוני פיצוי אחרים שסייעו לה לבנות חוסן חברתי. גם בני הנוער כקבוצה חברתית מובילה, גם הנשים המקומיות שהתנדבו, גם המנהיגות המאוד דומיננטית שסייעה לבנות אתוס חדש, סיפור קהילתי מצמיח. זאת אומרת, החוסן החברתי איננו מהווה יכולת נתונה מראש. החוסן כמובן תלוי במצב ההתחלתי ובחריפות של ההפרעה, אבל מדובר על יכולת שאפשר וצריך לפתח כל העת. המחקר גם מראה כי במקרים שמדובר על חוסן חברתי גבוה, כמו לדוגמה בקיבוץ נירים, גם שם בוצעה הכנה מאוד אינטנסיבית במשך למעלה מעשור, כדי לחזק את ההון החברתי והחוסן החברתי בשעת החירום. נקודת התחלה וגם מרכיבים של תהליך תורמים לבניית חוסן חברתי, בעיקר כאשר מדובר בתהליך שנבנה מלמטה למעלה כנדבך על גבי נדבך.
תודה רבה, כרמית.
תודה רבה.